שש בבוקר, עם הרב מילר.
בוקר טוב לכם. יום שני בשבוע, 6:05 כאן ברדיו תל אביב. בוקר טוב למאזינים שלנו כאן במרכז 102 FM, בצפון רדיו חיפה 107.5. גלי ישראל ודרום באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. הרבה מאוד חדשות וכותרות ועדכונים הבוקר הזה. נשתדל להביא לכם את כולם או את רובם. גם הבוקר הזה עורך ומפיק אותנו אבי בליקי. אני פה מחליפה רגע אוזניות, והטכנאים שלנו כאן באולפן איתי מאיה קנולר וקובי פרל ברדיו חיפה. בוקר טוב לך. סיפורי היום והחידות ושיחות, אבל קודם כל הכותרת, החלל החטוף, עומר נאוטרה, הוא שב לישראל. עוד שניים נמצאים בהליך זיהוי במכון לרפואה משפטית, כמובן אם יהיו עדכונים אנחנו נעדכן. חמאס החזיר שלושה ארונות לזיהוי, אז כאמור, חלל החטוף, עומר נאוטרה, הוא שב לארץ. אביו אומר, כמה כאב וכמה הקלה. אז עוד מעט נספר לכם על עומר בין ה-22 כשהיה כשנהרג ופיקד על טנק ב-7 באוקטובר, ואביו אומר, סוף סוף הוא על אדמת ישראל. אז עוד מעט גם על הסיפור של עומר נאוטרה, ששב הלילה לקבורה בישראל. נפתח אבל בסיפור היום שלנו לבוקר הזה, ספר חדש, שנקרא נקודות לדמותה של ליאת פיש בהוצאת התחנה. זה קובץ בעצם סיפורים, נקודות לדמותה, של הסופרת ליאת פיש, שבודקת את הקשרים בין הגוף לנפש, בין השריטה לפריחה. הספר הקודם שלה, אולי אתם מכירים, בבחינת כוח עליון, זיכה אותה בפרס שר התרבות לספרות ביקורים. אז הנה ככה, קטע אחד מתוך הספר, ימי המחיקה. את כל האותיות שהרכיבו את כל המילים, שהתקינו את כל המשפטים, שהעמידו את כל הפסקאות, שהזינו את כל הסיפורים. את כל החוקים, הבניינים, השורשים, הטיות, הזמנינינג. את כל סימני הפיסוק, הערות השוליים, מראי המקום, המקראים, המקראות, מילונים, שירונים, עיתונים, שלטי רחוב, פשקבילים, גרפיטי, כיתובי גיר על מדרכות, תשבצים, חתימות, גלויות, הודעות, מכתבים, אימיילים, אגרות, ברכות, יומנים יקרים, קודי מורס, שליפים, פתקי הצעת חברות, רשימות, מתכונים, סלוגנים, נאומים בכל שפה, בכל דיאלקט, תת דיאלק, סלנג, שפת הבית, עטף, בכל האלף ביתים, בכל האלף ביתים, שפת סימנים, כתבי ברייל, שמות עצם, והיא ממשיכה עם כל מיני באמת מילים נרדפות, שירים ופזמונים, שמות, מחקו את כולם, התחילו בשורות. אלה. מספרת כלום יודעת. בפעם הראשונה שפגשתי את נועם טוטרמן הייתי מאוד יפה. חזרתי מצרפת ועוד הייתי לבושה איזו רכות אירופית. אותה רכות כפי שניסחה זאת חברתי הרקדנית מרים שמאפשרת לנשים להיות נשים. בארץ מותר לכן להיות ילדות או אמהות, אין אמצע. למרים הייתה גישה אומנותית ללבוש, מה שאפשר לה להיות מנותקת מכל שיקול של אופנה או מחויבות מעמדית. היינו מסתובבות ברחובות עם בטן קטנה של הריון וחגורה המונית ואני עם חוסר ביטחון בסיסי. מרים העצימה אותי. כמה ימים אחרי שחזרתי הרגשתי שהגיע זמני. הסתפרתי, קניתי חולצה ונכנסתי לאינטרנט. כתבתי יצירתית, חברותית ובלתי שגרתית מחפשת חם, חכם ותם. לנועם טטרמן לקח יומיים לענות לי. בשיחה הראשונה נדהמנו לגלות ששנינו מאותו החוג באוניברסיטה, רק שהוא שנה מעליי. כמה אנשים כבר עושים תואר שני במדעי ה... היה לו קול אינטליגנטי ונעים, והוא לא שאל איך אני נראית. קבענו להיפגש בעמק רפאים, התקשרתי לחברה עינה והודעתי לה שאני יוצאת עם בחור מהאינטרנט, כך שאם אני לא חוזרת בעוד שעתיים, שתתחיל לדאוג. הקודם שיצאתי איתו מהאינטרנט, אסף שבלולים חיים והקפיא אותם בפריזר. טוב, לא ניכנס פה לתיאור של הקפאת השבלולים בפריזר. הוא הציע לי ניסויים מיד אחרי שהשתתף בחידון רדיו נושא פרסים. הוא היה במצבו אך טוב, כי אמרו את שמו ברדיו, אבל הוא אמר שהוא יציע לי באופן רשמי רק בעוד חודש, כי הוא צריך לנסוע לסקוטלנד לבקר את ביתו. וגם הוא אמר, אני רוצה לבקש ממך עוד משהו לפני זה. זה משהו שלך, בניגוד לאחרות, בטח לא תהיה בעיה איתו. אני רוצה שאת ואני נלך לאמבטיה. וטוב, זה מתחיל להיות קצת קשוח לשעות הבוקר. אז ספר לא שגרתי, סיפורים, נקודות לדמותה של ליאת פיש בהוצאת התחנה. אנחנו כבר 11 דקות אחרי השעה 6, זה הזמן לחידת הבוקר שלנו. אדון, תמצא דרך אליה ושים לב מה ואיך עובר עליה. אדון, תמצא דרך אליה ושים לב מה ואיך עובר עליה. 055-2-102-102, כתבו לנו אם אתם יודעים או חושבים שאתם יודעים את פתרון החידה. והפרס שלנו, כניסה משפחתית למופע חנוכה, רויבוי וקופיקו, הגיבורים בדרך למשימה. אז זו הזדמנות לקחת את כל המשפחה, ילדים, נכדים, תלוי באיזה הרכב אתם, הפקת הדגל לחנוכה 2025, הצגת חנוכה משפחתית לכל גיל, בכל רחבי הארץ. אז זה הפרס שלנו למי שישיב נכון על החידה. אדון, תמצא דרך אליה ושים לב מה ואיך עובר עליה. טוב, היה אתמול יום באמת גדוש חדשות, קצת כרגיל אצלנו, אבל באמת הסיפור של הפצרית היה ככה דרמה שהתנהלה תוך כדי. אז העיתונים אפילו עוד לא מעודכנים בהתפתחויות בעלילה, במרכאות. אז קודם כל נגיד שהלילה שלושה חטופים חללים הושבו לישראל, שלושה ארונות. כמו שאמרנו, סרן עומר נאוטרה, זכרו לברכה, הוא כרגע היחיד שזוהה, הוא נכתב ב-7 באוקטובר מהטנק שבו נלחם, יחד עם נמרוד כהן שחזר, שורד השבי שחזר אלינו. אנחנו מחכים לעוד עדכונים לגבי השניים האחרים. בואו נדבר רגע על סיפור הפצרית. אז העדכון האחרון היא שהפצרית והתובע הראשי הצבאי לשעבר הם נעצרו. בין החשדות, הפרת אמונים, שיבוש ראיות, החשד הוא שהיא עלימה את הטלפון הנייד שלה, וזה שעות ספורות אחרי שהאלופה יפעת תומר ירושלמי נעלמה, היא הותרה, אבל היה ככה ממש דרמה אתמול בערב. הנה זה אני כבר אקריא לכם מידיעות, כי זה כן הספיק להגיע לדפוס. המכתב החיפושים בחוף והטלפון שלא נמצא, אז בשעה 7 אחרי שעות של חיפושים, הותרה הפצרית בריאה ושלמה, ויש הרבה מאוד שאלות שנותרו לא פתוחות. הרכב שלה הותר בחוף הצוק, הנייד שלה כאמור נעלם, החשד שהיא השליחה אותו לים, זה חשד, זה לכאורה. כמובן, מכל מקום, שעות אחרי הדרמה הזו בחוף הצוק, היא נעצרה. הפצרית יפעת תומר ירושלמי חשודה בשיבוש הליכי חקירה, במרמה והפרת אמונים, ואני מניחה שעוד אנחנו נשמע על זה, ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך, מה המשמעויות של כל הסיפור הזה, גם בהיבט המשפטי והתרחישים אפשריים. עוד היום, יום שני, זה אומנם 3 בנובמבר, אבל לפי התאריך העברי י"ב בחשוון, זה יום הזיכרון לרצח רבין, 30 שנה לרצח הזה. סימה קדמון כותבת, זו לא אותה המדינה, ידידיה שטרן, הסכנה עדיין כאן, שמעון שיפר, המנהיג שחצה גשרים של שנאה, ופרופסור יוסף קלאוזנר על ההחלטה הקשה של חיי. מוסף מיוחד, מה למדנו מהרצח עם בכלל? אז יש כאן באמת המון 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 תמונות, 30 שנה לרצח, היום שבו מתה התקווה. ב-4 בנובמבר 1995 הגיע ראש ממשלת ישראל יצחק רבין לעצרת השלום בכיכר שכונתה אז כיכר מלכי ישראל בתל אביב. מאות אלפי ישראלים שמחים הגיעו לכיכר כדי לחגוג את השלום המתקרב. מקווים לעתיד ללא מלחמות. שלוש עיריות של הרוצח יגאל עמיר גדעו את החלום. העצרת, הטרגדיה, הלוויה שבה השתתפו מנהיגי העולם 30 שנה אחרי התמונות הללו עדיין פוצעות את הלב. אז יש באמת את התמונה הזו, התקווה שלפני הכאב, רבין על הבמה בכיכר עם מירי אלוני, ששרו יחד את שיר לשלום, וממש דקות אחר כך הכל השתנה. על העולם שהגיע להיפרד, על המלך חוסיין, על הנשיא מובארק, על קלינטון, על שמעון פרס ועוד מנהיגים שהגיעו ללוויה של יצחק רבין. האלמנה לאה רבין, תמונה שלה מוקפת בילדיה ובנכדים הבוכים, מתקשים להקל את הבשורה הקשה, הרגו את יצחק שלנו. זאת התמונה. והנה רגע שחרות בזיכרון הקולקטיבי של כולנו, ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה. איתן אבר, העיתונאי, היה ראש לשכתו של רבין, מדווח על מותו של ראש הממשלה עם דמעות בעיניו. נוער הנרות, עברו מאז 30 שנה, חודשים אחרי הרצח, הכיכר, כיכר מלכי ישראל ששינתה את שמה, הייתה מלאה בנרות פרחים ואזרחים מתאבלים, רבים מהם בני נוער, שבועות רבים אחרי הרצח. תמונה של אהרון בדרך להר הרצל שברקע השלט, במותו ציווה לנו את השלום. בפועל עם רבין מת גם השלום. והשחזור של יגאל עמיר משחזר את מעשיו בלילה. בלילה הזה של 4 בנובמבר יורה שלושה כלים, שניים מהם פגעו ברבין, כך רצחתי אותו. הוא אומר, עברו 30 שנה, מה אני אגיד לכם, השלום? עוד לא, כאן. כאמור, שלושה ארונות חטופים, חללים הושבו ארצה, החללים הועברו למכון לרפואה משפטית, סער ברוך ואמירם קופר זכרם לברכה הובאו למנוחות, וראש מפקדת החטופים ניצן אלון הודיע, אסיים את תפקידי. אז זה מהכותרות של העיתונים, אבל כמובן אמרנו לכם במבזקים, שזוהתה הגופה של עומר נאות רב, אני מחפשת פה, יש תמונה שלו חייכן ומקסים, הנה. אז נקרא את זה שוב, החלל החטוף עומר נאות רב, הוא שב לישראל, גופתו זוהתה. עומר בן 22 נהרג שפיקד על טנק ב-7 באוקטובר, במשך יותר משנה, לא היה ידוע מה עלה בגורלו, עד שבני המשפחה התבשרו בדצמבר בשנה שעברה, שהוא נהרג כבר באותו היום, וגופתו נחטפה לעזה. אביו אומר, הוא סוף סוף על אדמת ישראל, ויש תמונה שלו עם חיוך ענק, מלא חיים בתמונה הזו. ואביו של עומר, רונן, הודיע שבנו סוף סוף על אדמת ישראל, ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם, כמה כאב וכמה הקלה. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים, עוד קודם שחמאס החזיר לידי ישראל את נאוטרה, וציין שהוא באמת דיבר עם הוריו, הוא עלה אלינו מלונג איילנד, אומר אזרח אמריקאי, וככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נביא באמת את הסיפור שלו, ומחכים כמובן להודעה רשמית לגבי שני החללים האחרים שהושבו ארצה. אנחנו נעבור רגע בזריזות, גם על ישראל היום, נראה כמה זה מעודכן. אז גם כאן, אחרי שעות של דאגה, הפצרית נמצאה בריאה. העיקר להגיע לחקר האמת, אחרי שעות של היעדרות ודיווח מודאג מבעלה, תומר ירושלמי נמצאה בחוף בהרצליה. נשיא המדינה אמר, מילים שיוצאות משליטה מסכנות חיים. הרמטכ"ל, הפרקליטות הצבאית, נעשה הכל כדי לשמור על היציבות, ונועד עם השר קץ כדי לדון בפצר הבא. כאמור, הפצרית והתובע הצבאי הראשי לשעבר עצורים. בינתיים שלושה ארונות ושבו לישראל, את זה כבר באמת דיווחנו לכם. אז אני מציעה שאנחנו נצא להפסקה קצרה. כמובן, אנחנו כל הזמן מעודכנים ועוקבים, ונביא לכם את כל החדשות האחרונות ככל שיהיו.
שש בבוקר עם הרב מילר.
חזרנו אליכם 23 דקות אחרי השעה 6. אז ככה, עדכונים למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו כל הזמן עם העין ככה על העדכונים, גם באתרים, ואנחנו כמובן נביא לכם את העדכונים ככל שיהיו. בואו נחזור רגע לחידה, חידת הבוקר שלנו, למי שמצטרף אלינו עכשיו, למי שרוצה לשמוע אותה שוב. אז החידה היא, אדון תמצא דרך אליה, ושים לב מה ואיך עובר עליה. אדון תמצא דרך אליה, ושים לב מה ואיך עובר עליה. ויש לנו כבר הרבה חרוצים שפטרו, אז נגיד, בוקר טוב להניה מרמת גן, לאופר דואק מחיפה, לזיו אפשטיין מקריית ים, לשולמית מירושלים, לאילנה שמיר ממושב שדה ניצן, איתן פרי מבת חפר, באמת הרבה מאוד ערים ומאזינים וקשובים, חווה בן צור מנשר, אילנה פז מנתניה, אלכסנדרה מתל אביב, בוקר טוב לכולכם, תמשיכו לשלוח אלינו פתרונות, 055-2-102-102, אז זה בעניין החידה שלנו, נראה רגע מה קורה באמת באתרים, כי העיתונים לא לגמרי מעודכנים, גם לגבי השלושה ארונות שהושבו לישראל, אז כבר דיווחנו לכם שעומר נאוטרה זוהה, סרן עומר נאוטרה זוהה, ומחכים לזיהוי של השניים האחרים, וגם כמובן סיפור הפצרית שנעצרה הלילה. בואו נדבר רגע על דברים שאומר טראמפ. הוא מתראיין לתוכנית התחקירים 60 minutes, 60 דקות של רשת CBS, והוא אומר הרבה דברים מעניינים, חלקם נוגעים אלינו וחלקם לא. אז הוא מדבר על רוסיה וסין שעורכות ניסויים בנשק גרעיני, גם אנחנו חייבים. אומר הנשיא טראמפ, אנחנו נערוך ניסויים כי גם אחרים עושים זאת, גם צפון קוריאה, גם פקיסטן, העולם גדול, אי אפשר לדעת איפה עורכים ניסויים, הם עושים עוד עמוק מתחת לקרקע, אז אם הם עורכים ניסויים, גם אנחנו חייבים. זה אומר טראמפ, על משפט נתניהו הוא אומר, לא מתייחסים אליו טוב, אומר טראמפ לגבי ראש הממשלה שלנו ברעיון הזה ל-60 minutes, נתניהו עומד למשפט על כמה דברים, אני לא חושב שמתייחסים אליו טוב, אני חושב שנצטרך להתערב כדי לעזור לו, זה לא הוגן. עוד הוא אומר, דחפתי את נתניהו לסיים את המלחמה בעזה, הגיע הזמן לעצור ועצרנו. הוא אומר, היה צריך לדחוף קצת את ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להגיע להסכם הפסקת אש ושחרור החטופים, עבדתי עם נתניהו טוב מאוד, כן, הייתי צריך לדחוף אותו קצת לכאן או לשם. אני חושב שעשיתי עבודה מצוינת בלדחוף. כן, דחפתי אותו, לא אהבתי כמה דברים שהוא עשה, וראית מה עשיתי בעניין הזה. חיסלנו את איראן, ואז הגיע הזמן לעצור, ועצרנו. אז זה מתוך הרעיון של טראמפ. וגם הוא אמר שחמאס החזיר לישראל, כמו ששמענו את החלל החטוף, עומר נאוטרה, בתדרוך לכתבים, הוא אמר את זה בדרכו לבית הלבן. ואבא של עומר אומר, בנו סוף סוף על אדמת ישראל, יש תקווה לאחריתך, נאום אדוני ושבו בנים לגבולם, עומר שלנו על אדמת ישראל, סוף סוף, כמה כאב וכמה הקלה. מה קורה בעולם? אפגניסטן, 7 הרוגים, 150 פצועים ברעידת אדמה בצפון המדינה, כך מסרו גורמי הרפואה המקומיים, נפגעים ברעש אדמה באפגניסטן, ואצלנו התחזית חם מהרגיל עד שרבי וטפטוף מקומי. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ, אבל משעות הערב ייתכן טפטוף ואף גשם מקומי, בלילה ייתכן גשם מקומי ברובו קל, אבל הטמפרטורות גבוהות מאוד 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 מאוד. ושוב נחזור למי שבמקרה לא היה כאן ולא שמע את כל הדרמה. אז המשטרה עצרה את הפצרית ואת התובע הצבאי הראשי לשעבר. האלופה, הפצרית היוצאת, האלופה יפעת עומר ירושלמי, והתובע הצבאי הראשי לשעבר מתן סולמש, נעצרו בגין שיבוש הליכי חקירה. החשד הוא שתומר ירושלמי העלימה במכוון את הטלפון הנייד שלה. אז זה ככה הכותרות המרכזיות ממש מהדקות, מהשעות האחרונות, שאפילו העיתונים המודפסים כמובן לא הספיקו לעדכן, כי אני מזכירה לכם שהמעצר של הפצרית בא אחרי שעות של חיפושים, אחרי דאגה לשלומה, השאירה מכתב למשפחה, הרכב שלה נמצא נטוש בחוף הצוק, הרימו מסוקים וכוחות רבים, אבל היא נמצאה בריאה ושלמה, ואז אחרי שנבדקה גופנית, היא הובאה באמת למעצר. בוקר טוב לכם, אנחנו 33 דקות אחרי השעה 6, בוקר טוב למי שמצטרף אלינו. אנחנו שוב חוזרים לסיפור הפצרית, ובאמת לדרמה הזאת שמקבלת ככה כל פעם עדכונים חדשים. אז אחרי שהפצרית נעדרה במשך שעות ונמצאה בחיים לאחר חיפושים נרחבים, זה אני מקריאה לכם מעיתון הארץ, זה כמובן עוד לא מעודכן, כי בינתיים התעדכנו בלילה שהיא עצורה בין היתר בחשד לשיבוש הליכים והפרת אמונים, וגם ככה קושרים את היועמ"שית לסיפור הזה, תכף ננסה להבין. אז נתניהו אמר שההדלפה הייתה פיגוע הסברתי קשה, ובערב מיארה ללווין אומרת, אין לך את הסמכות להורות לי להימנע מעיסוק בפרשה. אז זה באמת כותרות שהן כרגע לא מעודכנות, אחרי ששמענו באמת על המעצר. אז אני רוצה לנסות לעשות קצת סדר בסיפור הזה, שמעבר לדרמה חדשותית, הוא גם מאוד מעניין בהיבט המשפטי, וגם איך הוא ישפיע עלינו, האזרחים. אז אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור רונית לוין שנור, שמצטרפת אלינו.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, רק נגיד שאת מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ולשעבר מובילת פורום המרצים למשפטים למען הדמוקרטיה. אז את יודעת, הכותרות שהסיפור הזה קיבל היה סערת שדה תימן, אבל לתוך הסערה הזאת נכנסים כל הזמן עוד ועוד אירועים שככה במתח ומתקשים לעקוב. אם את תוכלי לעשות לנו קצת סדר בעניין, כמובן ממה שאנחנו יודעים, ממה שפורסם, כרגע היא הצורה הפצרת וגם התובע הראשי לשעבר, נחזור על זה שוב, החשד הוא שהעלימה את הטלפון הנייד שלה, זה כל הזמן מקבל ככה טוויסטים בעלילה. תעשי לנו קצת.
טוב, ננסה רגע. אז אמר שאני לשעבר, אני גם אגיד שאני לשעבר בפרקליטות הצבאית.
אוקיי.
שם שירתי בשירות חובה שלי.
אז את מכירה היטב את המערכת, כן.
המערכת הזאת של הפרקליטות הצבאית, יש לה תפקיד מאוד מאוד כפוי טובה. היא אמורה להבטיח את שלטון החוק בצהל על חיילי צהל. זה תפקיד מאוד קשה. הוא אף פעם לא קל. זה דבר אחד שברור לנו שצריכים לקחת חיילים שהם עוברים עבירות בתחום המוסר האישי, וזה דבר אחר שהמערכת מדפנים היא תופסת או מחפשת את פעם אנשים שהם עוברים על החוק, וזה תמיד קשה. אוקיי? אז הסיפורים עם הפרקליטות הצבאית ומשבר עם צהל היו שנים אחורה, אגב, גם בימים של רבין. זה לא משהו חדש. עכשיו אנחנו במלחמה, מלחמה שהיא מאוד מאוד קשה. היא נפתחת כמובן מתוך אירועים דרמטיים שאין כמותם. הפרקליטות נמצאת פה בצוות. אחד, מתחילים להאשים אותה שבגללה בכלל נפתחה המלחמה, כי לכאורה בגלל איזה שהם הנחיות פתיחה באש לא הייתה מדיניות מרתיעה. שזה פרספקטיבה מאוד 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 צרה להסתכל עליה על האירועים. דבר שני, הפרקליטות הצבאית היא צריכה להיות חוד החזית של ההגנה על שלטון החוק בצהל, ואת הדבר הזה מבקשים להרער. עכשיו, הפרקליטה הצבאית היא לא הייתה ממש בוא נגיד מהכי מחמירים, בסדר? היא לא הלכה באיזה דרך שלחפש בקטנות את חיילי צהל. היו אירועים מאוד קשים על פי החשדות שהיא מחויבת לפתוח לגביהם בחקירה, משום שהחזקה במעצר של אנשים, ולא משנה כמה נוראית האשמה או החשדות שמותחים בהם, היא פותחת בחקירה, והחקירה הזאת הופכת להיות חקירתה שלה.
כלומר, את אומרת, גם אם המחבל המתועב והסתני ביותר, עדיין יש נורמות התנהגות לאסירים, ואם חיילים מפרים את זה, זה חייב לחקר, לא משנה מה הוא עשה.
זה המצב, זה המשמעות של לחיות במדינת חוק. אנחנו, זה נכון שיש אנשים שמהרגע הראשון בשבעה באוקטובר, מה שהם אומרים, זה בוא נאבד את כל הבלמים ואת כל הזה, ולא משפט, ולא משפט בינלאומי, ורק פצצות אטום על עזה ולהרעיב את כולם. יש אנשים שאומרים את זה, אבל אנחנו לא שם. לשמחתנו אנחנו לא שם. אנחנו לא שם משום שאנחנו בוחרים בחירה מוסרית, ערכית, בחירה של הדורות, לשמור על המצפון שלנו ועל המוסר שלנו, גם נגד הגרועים באויבינו. ואני אגיד לך יותר מזה, לא רק שזה לא אמור לפגוע בנו במלחמה, זה אמור לגרום לנו לנצח את המלחמה, משום שפועלים כחוק ופועלים בצורה שהיא מחויבת לערכים בסיסיים. יש בזה מין הכבוד, והעולם מתארגן ככה, ככה אני מאמינה, שבסוף זה מי שמנצח. עכשיו, מה לעשות? שעומדת הפרקליטה הצבאית הראשית בתוך הצוות הזאת, היא לא מקבלת גיבוי, היא לא מקבלת תמיכה, ואפילו אנשים שהיו מסוגלים לתת לה גיבוי, נניח היועצת המשפטית לממשלה, כמה כבר יש לה לשפוך על הגיבוי, כאשר היועצת המשפטית לממשלה נמצאת כל הזמן, בלי הפסקה, במתקפה, תחת מתקפה של הממשלה ושל תומכיה. זאת אומרת, המציאות פה של מי שהוא, תראה, אני לא אגיד בסך הכל, אבל כן, בסך הכל מנסה לשמור על שלטון החוק, לשים גבולות. המציאות היא בלתי אפשרית.
נכון, והמאמץ לשמור על שלטון החוק הוא כמובן מחויב המציאות ומבורך. אבל, ושוב, לכאורה, אני נשענת פה על דיווחים, אני לא מקור ראשון ולא מכירה את הסיפור מבפנים. כשהיא מדליפה את הסרטון ומשקרת לגבי מי שהדליף או המקור וכל הדברים הללו, ומשקרת גם לבגץ, אז בעצם היא מפרה את שלטון החוק שעליו היא נועדה לכאורה, זאת אומרת, היא מפרה לכאורה את שלטון החוק שעליו היא נועדה לשמור.
ממש. עכשיו, פה העלילה באמת מסתבכת. עכשיו, אני אגיד לך מה אני חושבת שהיה צריך לעשות כעניין פיקודי. ברגע שהתחילה המתקפה הבאמת, האישית, הגורפת, הכואבת, שאתמול בערב, קצת לתקשורת הכללית עלו קצת הדים של מה שהיא עוברת וקציני הפרקליטות הצבאית. אחרי שזה עלה סביב המעצר בשדה תימן והכניסה של חברי הכנסת וההתפרצות לבית ליד, היא הייתה צריכה לדעתי לכנס מסיבת עיתונאים ולהגיד, אני אלופה בצהל ואני רוצה להראות לכם על מה אנחנו נלחמים כאן מבחינת שלטון החוק. הנה הסרטון, הנה הדברים. אפילו אם היא הייתה מבינה ואומרת את זה, זה יפגע בחקירה הספציפית, אבל יש פה מסר פיקודי, יש פה מערכת שהיא ממשיכה, הרי זה לא אירועים שבעודנו מדברים עוד יש עצירים שמוחזקים בשדה תימן ובמקומות אחרים תחת אחריות חיילי צה"ל. היא צריכה להעביר מסר, אנחנו מסתכלים, אנחנו בודקים, והנה הסרטון, יראה הציבור וישפוט. במקום זה, היא עשתה מעשה שלא יעשה, מעשה שלא יעשה, שלא הייתה צריכה לעשות אותו. בשום, בעיניי, בשום צורה. והמעשה הזה, זה לא רק ההדלפה של הסרטון או חומרי החקירה. המעשה הוא יצירה של תרבות של השקרה. אני אסביר למה אני מתכוונת. זה תרבות שהשקר הוא במרכז שלה, והניסיון להסתיר את השקר הוא המפתח להבין מה קורה. בתוך זה שהיא מפחדת והיא באימה מפני החשיפה של מעשה ההדלפה שלה, היא מערבת אנשים אחרים וקושרת אותם איתה ומייצרת מערכת יחסים לא פיקודית ולא ראויה. היא מונעת מהפרקליטות הצבאית למלא את תפקידה, שזה לחקור ללא מורא וללא אימת, רק תחת אימת החוק לנגד עיניה. מתוך זה היא נכנסת ללופ כזה של שיקולים אישיים, של חשש להתאפס. היא עושה דבר שהוא בלתי נתפס, שזה לערב עוד גורמים במערכת אכיפת החוק שלא בידיעתם ככל הנראה בשקרים האלה, לשקר לבגץ. זה דברים שהם בלתי נתפסים, ולכן הנזק שנצר כאן בדיוק לדבר שעליו אנחנו מדברים על שלטון החוק הוא נזק נוראי.
זה כדור שלג שמתגלגל, ואנחנו רואים שהוא עדיין מתגלגל. אם עכשיו באמת יש לך את הנייד לים, כמו שחושדים כמובן.
תראה, אמא שלי לימדה אותי שהשקר יש לו רגליים, ואסור לשקר. וזה באמת נכון.
הכי בסיסי, אה?
הכי בסיסי, את מתחילה עם שקר, אפילו יש לך סיבות טובות, באמת, אני לא אומרת, לפעמים יש סיבות טובות, יש מצבים, אבל במקום שבו את נמצאת, וגם המסר, אני רוצה להגיד, יש פה מסר לחיילי וקציני צהל, מול מה שהם עומדים, ושל לקיחת אחריות, וגם הייתה אומרת, תראו, עשיתי, יצאתי, יצא מהמערכת, תקחי את אחריות, אני מאוד חוששת שבמשך למעלה משנה, המערכת של הפרקליטות הצבאית לא תפקדה כמו שהייתה צריכה לתפקד בזמן מלחמה, ובאחריות שלה לשמירת שלטון החוק על ידי הצבא, מתוך הזוהמה הפנימית הזאת, המוגלה הזאת שהתפשטה בתוכה, והדבר הזה הוא מסכן את חיילי צה"ל, ואני רוצה לחזור כי זאת הנקודה המרכזית. לשמור על שלטון החוק על ידי צבא הגנה לישראל, זה המפתח למהות שלנו כמדינה שומרת חוק, כמדינה דמוקרטית. זה אף פעם לא כיף, זה אף פעם לא נעים, אני שם את עצמי בנעליהם של החיילים, המילואימניקים או הלא מילואימניקים שלקחו על עצמם את המשימה הקשה הזאת, ואני לא יודעת מה קרה. בשביל זה עושים חקירות, בשביל זה יש כללי משפט דיוני שאמורים לברר את האמת. אבל לתקוף אותה אישית ואת המערכת, מה שנעשה על ידי מכונת הרעל מימין, זה דבר נוראי לערכים המשותפים שלנו, כן. כי אנחנו לא רוצים לחיות במדינה שבה הצבא הוא פורה הכל.
לא, בוודאי שלא, והסיפור הזה עוד לא הסתיים כמו שאנחנו מבינות ביחד. אז דוקטור רונית לוין שנו, אני מודה לך קודם כל שהצטרפת אלינו. איך אומרים, המשך יבוא, אז תודה על ההערות וההערות הללו.
תודה רבה.
נקווה לטוב, תודה על ההבהרות. יום טוב.
שש בבוקר, עם הרב מילר.
חזרנו לכם 6:46, אני מנסה לחפש גם ידיעות טיפה יותר ככה נחמדות לבוקר הזה, אבל לא פשוט. בואו נדבר רגע על צרכנות, הנה משהו קצת יותר קליל, קצת מנותק מהחדשות. אז אנחנו בנובמבר, שנחשב חודש הקניות, אני חושבת שזה גם בינלאומי, יש את הבלק פריידי כמובן, סייבר מנדי, יום הרווקים הסינית, כל מיני כאלה, יש גם שופינג אי-אל פה, אבל זה תמיד בא עם גם אבל ואותיות קטנות, ועל מה צריך להקפיד, וממה צריך להיזהר. אז אנחנו בסייל נובמבר, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לדפנה הראל כפיר.
היי.
בוקר טוב דפנה, שאת מייסדת אתר החדשות, חדשות הצרכנות פואנטה, אז קודם כל תודה רבה שהצטרפת אלינו הבוקר הזה. אז זה באמת שיגעון נובמבר?
כן, כן, לגמרי. תראי, זה התחיל כשבעצם חשבו שנובמבר יהיה חודש, הוא תמיד היה חודש חלש של קניות, ורצו ככה לראות את האנשים אחרי הקיץ ולפני נחירות סוף העונה, נובמבר היה חודש יובש. אז בעצם ממש תוצר מלאכותי של עבודה מאומצת להפוך אותו לחודש השופינג, וזה הצליח, הצליח מעל ומעבר למצופה. אני חושבת מדי שנה נשברים שיאי הקניות בכל העולם. כאן בארץ אנחנו הזכרת קודם את שופינג אייל, אז זה אירוע שנמשך יומיים, שגוגל עושה במשך כבר כמה שנים טובות, שחשבי כשהתחילה את זה, המטרה שלה הייתה להכיר לצרכן הישראלי מה זה קניות אונליין. היום לא ממש צריכה להכיר.
כן, אחרי קורונה ואחרי מלחמה, כבר ממש חלק מאיתנו, האונליין, כן.
כן, אז בכל שנה הם משכללים את זה, והיתרון של לפחות של הקנייה, נגיד, בתאריכים האלה, זה לפחות שהקנייה היא מעסקים ישראלים, אז לפחות את יודעת שהכסף נשאר פה, והולך לאנשים וחלקם עסקים קטנים וכו'. ובשאר הימים אנחנו מדברים למשל על יום הרווקים הסיני, ועל סייבר מנדי, וכמו שאמרת, בלק פריידי, ששם באמת חגיגות ברכאות, אני לא אוהבת לקרוא לזה חגיגות, אבל קדחת של קניות באתרים בינלאומיים.
אהבתי את המילה, קדחת קניות, כן, אז זה גם לא רק בריא, יש פה גם תאותות הזהרה, כן.
כן, כי תראי, אוהבים למתג את זה בתור חגים, אבל תראי, זה לא חגים, זה בסך הכל מין בז כזה של לקנות. עכשיו, אני לא נגד לקנות מה שצריך, כי זה באמת בדרך כלל תקופה טובה לקנות מה שצריך, אבל צריך להתמקד בניסוח מה שצריך. כי אם באמת תכננתם לקנות עכשיו טלוויזיה, אז תמצאו טלוויזיות בהנחות בתקופה הזאת. אם תכננתם לקנות סלון, אז יהיה מן הסתם שיציאו עכשיו
סלון. אז זו השאלה שלי. את אומרת, אוקיי, אל תקנו סתם שטויות, אבל נניח בא לי שואב שוטף. הנה, זה מאוד כזה פופולרי עכשיו.
נכון.
זה באמת הזדמנות, מבצע שלא יחזור, משהו שלא יהיה במשך השנה בחודש הזה, או שזה איזושהי סיסמה ריקה ממה שככה את מכירה?
תראי, אני אגיד כן ולא, למה אני אומרת כן ולא? כי לאורך השנה, במיוחד בישראל, יש כמה תקופות של סיילים עמוקים יותר. אז זה בדרך כלל קורה בראש השנה ובפסח, ולפני ממש סוף השנה, הרבה פעמים יש מסירות חיסול בחנויות, ברשתות, את רואה את זה גם בעולם הרכב למשל. אז כן, זה כן מבצעים שלעיתים קרובות הם משמעותיים, אבל זה לא אירוע חד פעמי, הרבה פעמים יש עוד מועדים בשנה שבהם יש מבצעי עומק, למשל, אם נזכר צועב שוטף, אז הרבה פעמים לקראת פסח יש מבצעים בתחומים האלה. אם זה בתחום הפארם, אז הרבה פעמים לקראת ראש השנה. אני כן אומרת שמי שבאמת צריך, יכול למצוא לתקופה הזאת מחיר טוב, אבל לא לבכות אם לא הספקתם. זאת אומרת, יהיו עוד הזדמנויות.
זאת אומרת, זה לא רק נובמבר, גם לפני החגים הגדולים, יש לנו בדרך כלל מבצעים, בטח אם זה פה. אני חייבת לשאול אותך גם, זה לא רלוונטי רק לנובמבר, אבל בכלל בקניות אונליין, אולי כזה עשה ואל תעשה, אולי בשופינג IL יותר קל, כי אנחנו מכירים את הספקים, אבל יש גם המון הונאות שחוגגות על הקדחת הזאת, מאוד אהבתי את הביטוי שלך, כן.
כן, תראי, יש הרבה הונאות, ויש הרבה פעמים שבסוף אחרי שאת מחשבת את המשלוח, ואת הזמן ההמתנה שצריכים להמתין וכו', אז זה יוצא פחות משתלם. הייתה תקופה שהיה מאוד משתלם להביא להזמין באמזון כל מיני דברים, והרבה אנשים בחודשים האחרונים אומרים לי שבזמן האחרון הרבה פחות הם מצליחים למצוא דברים משתלמים באמזון, מוצאים, זה לא שזה מוצאים בכלל, אבל לפחות. יש אפליקציות כמו תמו וכו', שבאמת מוכרים לפעמים מוצרים ברמה כל כך נמוכה, באיכות כל כך ירודה, שאת נשברים שנייה אחרי שאתם קונים אותם. אז גם כדאי לקחת את החשבון לזה, זאת אומרת, גם בהיבט שזה לא מחזיק מעמד, גם בהיבט של הפסולת שזה מייצר, פסולת מצורפת, זיהום מטורף. אז לחשוב גם על ההיבטים האלה, האם באמת אתם צריכים את כל המוצרים האלה, האם אתם יכולים להסתדר בידיהם, אולי שווה לשלם קצת יותר ולקבל קצת יותר. הייתי את כל הנקודות האלה לקחת בחשבון. בסופו של דבר, כמו שבחיילים אומרים שלכל שבת יש מוצא שבת, לכל נובמבר יש דצמבר, ואז הכרטיס האשראי יורד.
בדיוק, מגיע פירוט הוצאות בכרטיס האשראי.
זה גם לא מחינם, זה בכמה 10% הנחה, 20, 30, זה לא חינם, אתם לא מקבלים פה מתנות.
נכון. יפה, אז הנה דברים חשובים, תקנו רק מה שאתם צריכים, ההנחות הן נחמדות, הם יחזרו על עצמם, ועוד לא דיברנו באמת על הזיהום הסביבתי. אז הנה קצת סדר לקראת קדחת הקניות של נובמבר. דפנה הראל כפיר מפואנטה, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
תודה לך.
אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, פחות מארבע דקות לחדשות השעה 7, ונו לכם את עיקר הכותרות של הבוקר הזה, עם החטוף החלל, סרן עומר נאוטרה, שהוא שב הלילה לישראל. שני החללים האחרים עדיין בהליך זיהוי, וגם על הפצרית שנעצרה, אנחנו מבינים שהלילה היא לא נחקרה בשל מצבה הנפשי, החשד הוא שהטלפון שלה נשאר בים, אבל היא כרגע עצורה, איך אומרים, המשך יבוא ואנחנו נמשיך לעקוב. לא ניפרד בלי פתרון החידה שלנו. אדון תמצא דרך אליה ושים לב מה ואיך עובר עליה, והתשובה היא מרגישה, מרגישה. אנטוני ניר מחיפה, אתה זוכה בכניסה המשפחתית למופע חנוכה, רוי בוי וקופיקו. כאן אנחנו נפרדים, אנחנו נשמע כאן מחר, מקווים שהחדשות יהיו טיפה יותר מרנינות, אז תודה לכם, תודה לכל מי שהיה איתי כאן. בשורות טובות, יום טוב, להתראות.